אז אנחנו היום בעזרת השם נלמד נקודה מעניינת, שכמו שאנחנו עושים לאחרונה יוצאים מתוך נקודה בפרשת השבוע, אבל בסופו של דבר צריך לקחת את הנקודה לחיי היום-יום, כי הרי כפי שהרבי אמר פעמים רבות, התורה היא נקראת תורה אור, כי היא מאירה את העולם, אבל היא נקראת גם תורת חיים, כי היא אמורה לתת לנו את ההדרכה לחיים, ולא רק כהיסטוריה של העבר. כי התורה היא בעצם הווה ועתיד ונצחית ודבר חי, אז ככה אנחנו צריכים להתייחס לכל סיפורי התורה, על דרך זה גם בפרשתנו, פרשת תולדות. פרשת תולדות, ההתחלה שלה נקראת תולדות על שם בפשטות המילים הראשונות, ואילה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק. רק כדרך אגב, אבל בכל אופן זה נקודה מעניינת, כשאנחנו אומרים שהפרשה נקראת בשם תולדות, ואנחנו אומרים מיד באופן טבעי שהסיבה מדוע היא נקראת בשם הזה, כי הפרשה מתחילה, זו המילה השנייה, ואילה תולדות יצחק בן אברהם, אז הפרשה נקראת בשם תולדות. זה ברור שפרשה שנקראת בשם מסוים, זה מכיוון שזה תוכן הפרשה. ולא רק בגלל שזה המילים הראשונות של הפרשה, ואחד ההוכחות זה פרשת תולדות. מדוע? כי הפרשה השנייה של התורה, בספר בראשית, מתחילה בדיוק אותו דבר. אותה מילים. אלה תולדות נוח. ושם הפרשה לא נקראת תולדות, שהמילה הראשונה שמתאימה לקרוא לפרשה בשמה זה תולדות, אז לכאורה הפרשה ההיא הייתה צריכה להיקרא תולדות. הפרשה שלנו, שלא הייתה יכולה להיקרא תולדות, כי אי אפשר לתת לשתי פרשיות את אותו שם, הפרשה שלנו הייתה צריכה להיקרא בשם הבא, יצחק. אבל בפועל, דווקא הפרשה השנייה נקראת נוח, דהיינו מדלגים על המילה תולדות ועוברים למילה נוח ואומרים זו פרשת נוח, ואילו הפרשה שלנו היא תולדות. זה רק אחד ההוכחות ששם של פרשה זה לא רק טכני, חיפשנו את המילה הראשונה הלא שגרתית ועם זה נציין את שם הפרשה, אלא השם אמור בעצם לבטא את התוכן של הפרשה. והפרשה שלנו נקראת תולדות, כי בפרשה שלנו יש גם את התולדות של יצחק אבינו. כפי ש... מה? יצחק היה היהודי הראשון, אבל הלידה שלו כבר הייתה בפרשה קודמת. ופה נראה, כאן מתחילים לראות את התוצרת בדור הבא. איך הדברים מתגלים ופועלים בדור הבא. נחזור לפסוק הראשון, ואילה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק. הכפל בפסוק בולט מיד, משהו כאן לא רגיל. למה אם אומרים אילה תולדות יצחק בן אברהם, הרי ברור מאליו שאברהם הוליד את יצחק, למה התורה צריכה לכפול את זה? רש"י במקום מתעכב על השאלה ונותן את ההסבר כפי שנקרא מיד, אבל לפני שנקרא את רש"י יש הרבה דרשנים והרבה פשטנים גם שנותנים הסבר לכפל הזה. הסבר מעניין מאוד, שהוא גם נקודה מעניינת, אומר שכל אחד מהם פשוט התפאר בשני. יצחק היה מתפאר ואומר אני הבן של אברהם, ואברהם היה מתפאר ואומר יש לי בן כמו יצחק. אז יצחק אומר אני בן אברהם, אברהם אומר אני הוליד את יצחק, שזה כשלעצמו נקודה מעניינת. אבל מה רש"י אומר? למה התורה כופלת? אז יש רש"י שאנחנו נתעכב על הרש"י הזה ונראה מתוך דיוקי המילים להגיע לתובנה מעניינת. רש"י אומר כך: לאחר שקרא הקדוש ברוך הוא שמו אברהם, אחר כך הוליד את יצחק. קודם כל מסביר רש"י, הסבר מאוד פשוט. יצחק הוא בן אברהם, אבל אברהם היו לו תקופות בחיים שלו. היה לו תקופה שקראו לו אברהם, והיה תקופה אחר כך שהוא נקרא אברהם, והתקופה שהוא נקרא אברהם היא הייתה ארוכה יותר מהתקופה שהוא נקרא אברהם. ובכל זאת, כאבא של יצחק, לאיזה תקופה מייחסים את האבהות שלו ליצחק? אברהם מוליד את יצחק ולא אברהם. ככה אומר רש"י בפשט, זה מה שהפסוק אומר. דבר אחר, אבל רש"י לא מסתפק בדבר הזה, כי בעצם זה אנחנו יודעים כבר מהפרשה הקודמת. אנחנו יודעים שכך היה סדר הדברים, שקודם כל שינה הקדוש ברוך הוא את שמו, ואחר כך היה לידת יצחק. מביא רש"י פירוש שני ועליו נתעכב. דבר אחר, על ידי שכתב הכתוב יצחק בן אברהם, הוזקק לומר אברהם מוליד את יצחק. בגלל שהתורה מדגישה את הייחוס של יצחק ואומרת יצחק הוא בן אברהם, אז התורה מיד הייתה צריכה להדגיש שאברהם הוליד את יצחק. מדוע? אני אסיים רק את דברי רש"י. אומר רש"י, לפי שהיו ליצני הדור אומרים מאבי מלך נתעברה שרה. היו ליצני הדור והם היו טוענים לא נכון, אברהם לא הוליד את יצחק. והם באו הליצנים הללו עם הוכחה. מה ההוכחה שלהם? שהרי כמה שנים שהתה עם אברהם ולא נתעברה ממנו, והנה היא הייתה עם אבימלך זמן קצר ואחר כך נולד יצחק. אז ליצני הדור היו אומרים שבכלל האבא האמיתי של יצחק זה אבימלך ולא אברהם אבינו. מה עשה הקדוש ברוך הוא? איך אפשר לבטל את הליצנות הזו של ליצני הדור? אומר רש"י, צר קלסתר פניו של יצחק דומה לאברהם. הקדוש ברוך הוא יצר את דמותו, את פניו של יצחק, שהוא יהיה ממש קופי, דומה לאברהם אבינו. וברגע שיצחק דומה ממש לאברהם אבינו, העידו הכל אברהם הוליד את יצחק. אז בעצם הליצנים לא היה להם מה לומר, כי כולם רואים את יצחק אומרים זה קופי אברהם אבינו, אין שום דמיון בין יצחק לאבימלך. וזהו, מסיים רש"י את המשפט האחרון, וזהו שכתב כאן יצחק בן אברהם היה. למה? שהרי עדות יש שאברהם הוליד את יצחק, כאילו הפסוק בעצמו אומר את כל הדו-שיח הזה, יצחק הוא בן אברהם. ואם יש לך ספק בדבר, אתה לא צריך רק להאמין, אלא כולם אומרים שאברהם הוליד את יצחק. מדוע? כי הרי יצחק דומה לאברהם. עד כאן דברי רש"י. אוקיי, זה שאלה שאני לא אתייחס אליה כרגע, אבל רק להראות לך כדוגמה, כך דרכו של הקדוש ברוך הוא בהרבה מסבים, כדי ליצור את המצב של הטעות לאלה שרוצים לטעות. כך הוא עשה גם בבריאת העולם, כשהוא אמר נעשה עם בצלמנו כדמותינו לשון רבים, ולא כתוב אעשה אדם, גם שם כתוב אותו ביור. הרוצה לטעות יבוא ויתה, אבל כמובן צריך להתעמד לעניין המקור. עד כאן לשון רש"י, לכאורה הדבר ברור, פשוט ומעניין, אבל יש כאן כמה וכמה תמיות, ותמיות מאוד בולטות. נציין כמה מהן. תמיה אחת, אם זה כל כך חשוב לציין את העובדה שיצחק דומה לאברהם, התורה הייתה צריכה לכתוב את זה בפרשה הקודמת באיזשהו מקום, ולא כאן. כאן יצחק כבר בגיל 40. 40 שנה הוא כבר מסתובב בעולם. עכשיו נזכרנו לספר לנו שיצחק דומה לאברהם אבינו? אז היה צריך להיות כתוב באיזשהו מקום, בתחילת יצחק נולד, אז מיד בטור קטן, גם ילד קטן אפשר לראות, הנה זה ממש קופי אבא שלו. אז היה, התורה הייתה צריכה לרמז את זה, או יכלה לרמז את זה קודם. למה המתינה עד כאן? 40 שנה התורה המתינה, למה? מה מיוחד בפרשתנו? דבר שני שלא מובן, תמיה נוספת, רש"י מסביר שכל הסיבה שהתורה כתבה אברהם מוליד את יצחק, בגלל שהיא כתבה יצחק בן אברהם, כתבה יצחק בן אברהם, אז הייתה צריכה להסביר את עצמה יצחק בן אברהם, מאיפה אתה יודע? שהרי כולם אומרים שאברהם הוליד את יצחק. אפשר, אל תכתוב יצחק בן אברהם, ואז לא תצטרך להוסיף, אברהם הוליד את יצחק. תכתוב אין את תולדות יצחק, בלי להוסיף בן אברהם. מי הוא יצחק? למדנו עליו כבר בפרשה הקודמת, באריכות. הוספתי שתי מילים בן אברהם, ומיד זה מחייב אותי להוסיף עוד משפט. התורה הרי בדרך כלל מדויקת ולא אומרת מילים כשאפשר לחסוך אותם. אבל אין לי שאלות של דיוקים. השאלה המרכזית, השאלה הכי לא מובנת, מכל הסגנון הזה שקראנו ברש"י, מה מובן? מובן ככה. אילו לא היו ליצני הדור, איך היה נראה יצחק? לא דומה לאברהם. מה הסיבה, כמו שכתוב, ויש איזה סגנון מוזר, מה עשה הקדוש ברוך הוא? ככה רש"י אומר, כאילו יש לו בעיה. יש לקדוש ברוך הוא בעיה, יש ליצנים, ואז מה הוא עושה? מה עשה הקדוש ברוך הוא? איזה סגנון של שאלה, ועכשיו צריך לחפש על זה איזה הברקה, מה עושים? מה עשה הקדוש ברוך הוא? צר קלסתר פניו של יצחק דומה לאברהם. בדרך כלל בן ואבא דומים. אבל כדי ליצור את יצחק, גם אם הוא ברא את הבעיה, אבל הפתרון הוא לא פתרון שכאילו וואו, יש כאן איזה משהו חדשני אצל יצחק אבינו שאנחנו לא מכירים. זה דבר רגיל, טבעי, שבן דומה לאביו. אתה יכול לראות ילדים ומיד לזהות, זה הבן של פלוני, זה הבן, זה רגיל בדרך כלל. כשהבן לא דומה לאבא, כן, נכון. ממש דומים, כן? בדרך כלל הוא דומה. זה נורמלי, זה טבעי. זה כתוב גם, זה לא, זה כתוב במפורש. בפשטות היה איזה דמיון, כפי שנראה עוד מעט, נכון? נזכיר את זה עוד מעט, הנקודה הזו. זה כתוב במפורש, המשנה אומרת, הבן דומה לאביו, ובכמה דברים, בנוי, בכוח, יש דברים. אז מה החידוש? אנחנו ניגע, לא ננתח את הליצנים, אבל ננתח את התוצאה שזכינו בעקבות הליצנים. עדיין. וזה בעצם השאלה המרכזית, למה נאמר כאן כאילו בצורה של חידוש, נורמלי, בן דומה לאבא. אנחנו בדרך מספרים שהרבי הקודם מספר שכשהוא היה ילד קטן, אז הוא למד בחדר ביחד עם עוד ילדים, כן? מי הוביל את הילד לחדר? אבא שלו. מי היה אבא שלו? אבא שלו היה הדמור החמישי של חב"ד, הרבי רש"ב, היום הולדת שלו היה לפני שלושה ימים. ובחדר היו עוד ילדים. אחד הילדים שהיה בחדר היה עגלון, קראו לו רפסח, זה היה השם שלו. עגלון מאוד מפורסם בעיירה לובביץ', שכל הזקנים שעדיין זוכרים את העיירה, זוכרים את פסח העגלון. עגלון ידוע. הוא היה ילד, למד עם הרבי בחדר ביחד, אז הוא, כשהוא גדל קצת, הוא אמר, אני דומה לאבא שלי, והוא דומה לאבא שלו. אבא שלו היה רבי, גם הוא נהיה רבי. אבא שלי היה עגלון, גם אני נשארתי עגלון. כל אחד דומה לאבא שלו. ככה זה הטבע, בן דומה לאביו. אז מה צורת החידוש שלו?
אני אקרא עכשיו, שאומר שגם אנשים שמחזיקים בעלי חיים, כלבים, הכלבים דומים לבעלי חיים.
זה כתוב במפורש במשנה, פני הדור כפני הכלב. על כל פנים, אז מה הכוונה בדברי המדרש הזה שרש"י מביא? אז האמת היא שאם נתבונן במשמעות הפנימית של הדברים, אז נבין שיש כאן באמת חידוש גדול. אבל לפני שנראה את החידוש, אולי נקדים. שעצם הסגנון הזה, מה עשה הקדוש ברוך הוא, זה סגנון כאילו נשמע, אולי זה סגנון צורם אפילו, כאילו היה לו איזה קושי ובעיה לקדוש ברוך הוא, והיה צריך למצוא פתרון. אבל האמת שמצאנו בחז"ל, בכמה וכמה מצבים, שאומרים שהקדוש ברוך הוא היה לו קושי. והוא הצליח, ברוך השם, הוא הצליח. אבל זה מעניין, חז"ל משתמשים בדימוי של קושי כלפי הקדוש ברוך הוא, בכמה מקומות, במפורש, לפחות בשלושה דברים. דבר אחד כתוב, קשים מזונותיו של אדם לפני הקדוש ברוך הוא כקריאת ים סוף. מקום שני כתוב, קשה זיווגו של אדם כקריאת ים סוף. יש לנו כאן שני דברים קשים, והדבר השלישי שקשה זה ודאי קריאת ים סוף בעצמו, כי אם מדמים את שני אלה לקריאת ים סוף, אז ברור שקריאת ים סוף הוא בעצמו גם היה קושי. אז שואלים, מה הקושי? מה שייך לומר כלפי הקדוש ברוך הוא קושי? אז יש על זה הסבר במאמרי חסידות, אבל לפני שנראה את ההסבר במאמרי חסידות, ההסבר המעניין שעליו נתבסס היום, רוצה להביא קודם כל הסבר מעניין שאמר אחד הרבנים הידועים מהדור הקודם, היה רב ביקטרינוסלב, רב וולף קראו לו, הוא אמר הסבר מאוד מעניין, הוא אמר ככה, שמה הקושי אומר, מה זה מזונותיו של אדם? מתי נקבע מה יהיה מזונותיו של אדם כל השנה? זה נקבע בראש השנה, ביום כיפור. בראש השנה, ביום כיפור, היהודי עומד עטוף בתלית, יום כיפור לבן כולו, בבית כנסת, בשיא הרוממות. מיד חותמים לו, לאדם כזה מגיע לו מזונות בשפע רב. אבל אחר כך כשפוגשים אותו במהלך השנה וצריך, הקדוש ברוך הוא מתחיל לפרוע את הצ'ק, מתחיל לתת לו את המזונות שהובטח לו ביום כיפור, בראש השנה, הוא לא נראה בדיוק אותו אחד שהוא היה נראה מתחת לתלית בבית כנסת, אבל מצד שני היה כאן הבטחה שהוא יקבל, אז כביכול יש כאן איזה קושי לזהות האם זה אותו אחד שהובטח לו ואותו אחד שקיבל. אותו דבר אומר אותו רב לגבי זיווג. מתי מכריזים על הזיווג? הגמרא אומרת ש-40 יום לפני יצירת הוולד, כבר מכריז בת כל בת פלוני לפלוני. אבל כשההכרזה הזו יוצאת, מדובר בנשמות טהורות שנמצאות בעולם העליון, הן נראות ממש מתאימות והכל נראה בסדר. אבל עובר 20, 30 שנה שהם נמצאים פה בעולם, זה הגיע לפה וזה הגיע לשם, ועכשיו ההתאמה פה נראית בכלל לא נדבק דבר לדבר, אבל צריך לבצע את מה שהבת כל הכריז. אז יש כאן איזה אי התאמה בין המקור לתוצאה, אז יש כאן איזה קושי מסוים לחבר בין השניים. על דרך זה אמר בקריאת ים סוף אותו הדבר. קריאת ים סוף, עם ישראל עבר, זה אותו עם שהקדוש ברוך הוא הבטיח לו בברית בין הבתרים לאברהם אבינו, כי גר יהיה זרחה בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם 400 שנה, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. העם הזה שעליו דובר בברית בין הבתרים, זה היה עם שהיה בפוטנציאל, בתוך כבני אברהם אבינו. ואילו כשהם צריכים לעבור את הים, הם כאלה שאומרים עליהם שהם עובדי עבודה זרה. אז להתאים את המקור לתוצאה, יש כאן איזה קושי מסוים. ככה אמר אותו רב, זה המשמעות. אבל מתוך הדברים הללו, אבל בהסבר יותר חסידי, וזה הסבר שכתוב במאמרי חסידות, מה פירוש קושי? הרי ודאי שכלפי הקדוש ברוך הוא אין שום קושי, ולא שייך לומר בכלל כלפיו משהו קשה, הרי הוא כל יכול ויוצר הכל ועושה הכל. אבל יש כביכול כללים שהקדוש ברוך הוא קבע. הוא קבע כללים, הוא ברא עולם עם כללים ברורים, שהוא רצה שהכללים האלו יתקיימו ויהיו בצורה מסודרת ללא שינוי. כמו שנאמר בפסוק בפרשת נוח, על השישה עיתים לא ישבוטו, יום ולילה, קיץ וחורף, זרע וקציר, חום וקור, לא ישבוטו. הקדוש ברוך הוא רוצה אחרי המבול שעולם מתנהג כסדרו, גם בגשמיות גם ברוחניות. מתי שיש צורך ליצור בעולם חיבור של הפכים, חיבור הפכים זה בדרך כלל לא דבר שהעולם מצד הטבע שלו מאפשר, כי מצד הטבע, לא הטבע של עולם, הטבע שהקדוש ברוך הוא יצר בעולם. הוא יצר עולם כזה שההפכים לא מתחברים, ומפעם לפעם, הקדוש ברוך הוא כן רוצה לחבר הפכים. בכל פעם שהוא מחבר הפכים, בלשון חז"ל זה נקרא קושי. מה הקושי? כי הוא כביכול סותר את מה שהוא בעצמו קבע. אז זה קושי לעומת המסלול המקורי שהוא רצה, ככה חז"ל קוראים לזה קושי, לא במובן המגושם של המושג קושי, אלא במובן של שינוי יעדים, יוצא מן הכלל, כן? יוצא מן הכלל קוראים לזה קושי. את הקושי הזה מוצאים למשל בזיווג, שכתוב שזכר ונקבה, איש ואישה, במהות שלהם הם הפכים. זה המהות שלהם. ולחבר בין הפכים זה חיבור בין שני הפכים. זה יוצר קושי מסוים. לכן החיים המשותפים מצריכים מאמץ משותף בין השניים כל הזמן כדי לשמור על השלום והאחדות. זה לא מובן מאליו. כי המובן מאליו זה בעצם הפכים. רק מתוך עבודה תמידית יש כאן שלום ואחדות, שזה סוג של קושי מסוים. אותו דבר כתוב בחסידות שמזונותיו של אדם באים ממקור עליון ש... הלשון במאמרי חסידות, למעלה מסדר השתלשלות מגיע לאדם שפע. זה חיבור בין שפע גשמי ממקור עליון שהוא מעל העולם, זה חיבור הפכים שצריך ליצור פה קושי. אותו דבר גם בקריאת ים סוף. קריאת ים סוף היה באותו רגע שהים נפתח, היה כאן חיבור של פעולות הופכיות. מדוע פעולות הופכיות? מה היה כאן? איזה תנועה התגלתה כאן? תנועה של חסד או תנועה של דין? מה היה באותו זמן? באותו רגע של קריאת ים סוף? חסד או דין? מה זה היה? זה היה גם חסד וגם דין. נגוף לישראל, למצרים, ורפו לישראל. זה היה בשתמעשה, את היהודים הוא מוציא ואת המצרים הוא מגרה להיכנס, אותם להטביע ואותם להציל. ולכן מידת הדין עומדת וזועקת בשעת מעשה, מה נשתנו אלו מאלו? למה אותם אתה מציל? הללו עובדי עבודה זרה והללו עובדי עבודה זרה. והכתוב עושה גם פעולות הופכיות, כתוב על זה קושי. זאת אומרת, בכל הזדמנות שאנחנו מוצאים חיבור הפכים, זה לא דבר שגרתי וצריך פעולה מיוחדת מעל השגרה לחבר. אחרי כל ההקדמה הזו נחזור לענייננו. יש לנו את אברהם אבינו ויש לנו את יצחק. אברהם ויצחק, בכלל האבות, לא רק אברהם ויצחק, גם יעקב, כתוב ביטוי על האבות שהאבות איננה מרכבה. מה הפירוש? ככה המדרש אומר. מה הפירוש האבות איננה מרכבה? כמו שמרכבה בטעילה באופן מוחלט לרוכב, הסוס שרץ אין לו דעות לאן לרוץ, לאן שהאביון יוביל אותו, לשם הוא ירוץ. אותו דבר, האבות כביכול היו בטעילים בביטול מוחלט לבורא, שכל האיברים שלהם, כך כתוב בתניה, שיהודים, בתניה אומר, שיהודים מקיים מצווה, אז בשעת מעשה שהוא מקיים מצווה, ורק באיבר הספציפי שהוא מקיים את המצווה, ורק בתנועה הספציפית שהוא עושה, אז האיבר שלו כרגע בטל הרצון האלוקי. הוא מניח תפילין, אז כרגע היד עושה פעולה של ביטול הרצון האלוקי. מה קורה עם הרגל? מה קורה עם הרגש? מה קורה עם השכל? מה קורה עם איברים אחרים? יכול להיות שמונחים במקום אחר. האבות כתוב שכל ימיהם וכל עבריהם ובאופן תמידי היו כל הזמן בתהילים לקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, האבות מבטאים אלוקות. האבות מבטאים את הרצון האלוקי, את הספירות האלוקיות. בספירות האלוקיות יש ספירות שונות. וכל אחד מהאבות היה אצלו ביטוי אישי אחר. מה זאת אומרת? יש ביטוי שאומר, חוכמת אדם תאיר פניו. כשאתה מסתכל על אדם, אתה יכול מיד לראות, יש אנשים שיש להם חוש, הם יכולים מיד לראות על הפנים, כדאי לעשות עסקים עם הטיפוס הזה או לא כדאי. כן? מיד, אפשר לראות על הפנים של בן אדם, הוא אדם עצבני, הוא אדם רגוע, הוא אדם כרגע הוא מתוח, הוא שמח, הוא שלב, מה עובר עליו כרגע? הפנים בדרך כלל משקפות את הפנימיות. אם אנחנו רוצים לקבל תמונה של אברהם אבינו, תמונה של יצחק, יש, אפשר לקבל תמונה שלהם. מסופר שכאשר יצא פעם ראשונה, התגלה בעולם התמונה של האדמו"ר הזקן. יש סיפה במכתבים של האדמו"ר הקודם, הוא מספר היסטוריה מאוד מעניינת איך התגלתה התמונה של אדמו"ר הזקן, שהתמונה שקיימת זה לא כמו שיש ציירים את הרמב״ם או רבי שמעון בר יוחאי, זה או מישהו צייר דמות וכולם מדביקים את הדמות, זה לא שיש כאן איזה מסורת בדיוק איך היה נראה. התמונה של אדמו"ר הזקן, יש לנו את התמונה והיא ממש מקורית, זה ציור, זה לא תמונה, אבל זה ציור ממש אותנטי ומקורי עם עדויות וכו'. אז כשהרבי הקודם מספר את ההיסטוריה איך התמונה התגלתה, מאוד מעניין לקרוא את זה, שם הוא מביא בתוך הדברים משפט שכשבאו לאחד מזקני החסידים, אז שהוא ראה את אדמו"ר הזקן, ובאו אמרו לו, אתה יודע, יש אפשרות לראות ציור של אדמו"ר הזקן, אומר אני לא צריך את התמונה, אני רואה את אדמו"ר הזקן, הציור שלו בספר התניא, אני רואה את התניא, אני רואה ממש את הציור של אדמו"ר הזקן. המשפט הזה הוא גם משפט מאוד נכון, זאת אומרת כדי לראות, אם אנחנו רוצים את התמונה של אברהם אבינו, רוצים את התמונה של יצחק אבינו, איך נוכל לזהות את התמונה שלהם? מתוך הסיפור בתורה על המעשים שלהם, על ההנהגה שלהם, על האופי שלהם, זה בעצם ילמד אותנו מה אמור להיות התמונה שלהם. ומתוך התמונה שלהם, ומתוך שנראה מיד, הם היו אברהם ויצחק הופכים באופן מוחלט בקו שלהם, בהנהגה שלהם, בשליחות שלהם, הם פשוט היו הפוכים. בשפה של החסידות זה נקרא שאברהם עניינו חסד, ויצחק עניינו גבורה. כמו שזה מרומז בלשון שאומרים על אברהם אבינו, אברהם או אבי, ועל יצחק מה נאמר? פחד יצחק. יצחק הוא גבורה ואברהם הוא חסד. אפשר לראות את זה בכמה עניינים, אם נצא לראות לפחות 4-5 דברים שרואים את ההבדלי קווים הללו. מה שהזכרנו כרגע, אברהם זה חסד ויצחק זה גבורה, בעיסוק שלהם, ביום יום, מה מסופר לנו על אברהם אבינו? מה אנחנו יודעים על אברהם אבינו? חסד, אברהם מכניס אורחים, אברהם עושה חסד. מה מסופר בתורה על יצחק? כמה, יש לנו ממש קומץ של סיפורים בתורה על יצחק, ממש אין עליו הרבה סיפורים, לא כמו יעקב שיש עליו כמה פרשיות עם כמה פרטים, על יצחק מאוד מעט. המעט שבמעט שהתורה כבר נדבה לנו וסיפרה על יצחק, איזה סיפורים יש לנו על יצחק? מה הוא עסק יצחק? מה ידוע לנו על העיסוק שלו? חפר בארות, חפר בארות. נו, אז מה, הוא עבד בסולל, עבד בחפירה של בארות? זה הדמות של האבא יצחק, חופר בארות. מה העניין? מה התוכן של העניין? מה אנחנו צריכים ללמוד מזה? אברהם, אתה מספר לי, איש חסד, מה קשור? על יעקב, איש תם, יושב אוהלים. מה פירוש חפירת בארות? על זה מבארים בתורת החסידות אריכות גדולה. אומרים שחפירת הבארות מסמלת הנהגה ודרך חיים. מה היא מסמלת? יש שני אופנים איך אני מכניס מים לבאר. יש אופן אחד שאני הופך את הבאר למאגר מים. אם אני רוצה שהבאר יהיה מאגר מים, אז אני בעצם מביא את המים ממקום אחר ואני שופך לבאר שיהיה לי מאגר. לאט לאט אני אגמור את המים, אז המים ייגמרו. זה אופן אחד. חפירת הבארות של יצחק הייתה כזו, למאגר מים? לא. מה היה מטרת החפירה? למצוא מים. וימצאו מים, כתוב. למצוא את המים. זאת אומרת, לחפור עד התאום ולמצוא את המים. מה ההבדל אם אני מכניס את המים מבחוץ, או שאני מוצא את המים במקום? זה ההבדל בין קו החסד לקו הגבורה. קו החסד אומר, אתה אין לך מים משלך, אתה יבש לגמרי, אבל אני אתן לך. אני מכניס לך מים משלך. גם אם אין לך כלום, אני נותן לך בלי חשבון. קו הגבורה אומר, לא, אני לא אתן לך. אני אחפור ואני אמצא שאם יש כאן מים, זה כי לך יש מים. זה שלך. המים הם שלך וממך, ולא ממה שאני אתן לך בחסד חינם. יצחק, התורה מספרת לנו על העבודה הזו של חפירת הבארות, כדי לרמז לנו על האופן שהוא קו הגבורה, קו הדין, לא חסד, לא נתינה מיוזמת הנותן, אלא לגלות את המקור אצל המקבל מצד עצמו, ואז המים מגיע לו בזכות, לא בחסד, מה שנקרא. זה שלו, זה מים שבאים אצלו. זה עוד נקודה שמבדילה בין אברהם ליצחק. יש עוד כמה נקודות, למשל, אברהם אבינו נשא את אגר כשפחה. יצחק כתוב בפרשת השבוע שאחרי שלא היו לו ילדים 10 שנים התחילו להתפלל לילדים. אז רש"י אומר מיד בתחילת הפרשה, אבל לישא שפחה לא רצה. למה? אבל אבא שלו כן עשה שפחה. כתוב כי הוא עולה תמימה, הוא קדוש. מה הכוונה? אברהם הוא חסד, הוא נותן את ההשפעות שלו בכל מקום, גם לשפחת מצרים היא גם תקבל את ההשפעה של אברהם. יצחק הוא לא. הוא לא נותן את העניינים שלו בזרימה חופשית לכל אחד. הוא לא משפיע בלי גבול. אצלו זה מדוד בקו הדין, בקו הגבורה, רק למי שראוי, רק לאיפה שאפשר, ולא פתוח לכל מקום ומקום. לכן הוא גם לא ירד למצרים. מצרים לא נהנתה, גם זה בתחילת הפרשה שלנו. שאברהם ברעב ירד למצרים, יצחק כמעט ירד למצרים, אמרו לו הקדוש ברוך הוא, לא, זה לא הקו שלך. אצל אברהם המצרים יכולים ליהנות מהאור שלו, ממך לא, אתה צריך להישאר פה. זאת אומרת, אברהם הוא קו החסד, ויצחק הוא קו הגבורה. אלו קווים הופכיים לגמרי בין חסד לגבורה. ומכיוון שהם קווים הופכיים, אז לכאורה, על פי הטבע, הם היו צריכים להיות דומים? בכלל לא. אברהם היה צריך להיראות בפנים שלו כאיש חסד, כי הוא חסד. יצחק איך היה צריך להיראות בפנים שלו? אחרת בכלל לא שום דמיון לחסד, כי עניינו גבורה. אז הדמות של יצחק הייתה צריכה להיראות כדמות של איש גבורה, איש, כי איך כתוב בתחילת התניא? למה בית שמאי, כל הפסיקות שלהם זה להחמיר, רובם לפחות, ובית הלל, רוב הפסיקות שלהם זה להקל. אז מה כתוב בהקדמה לתניא? שמאי, בית שמאי, מאיפה מקורם בא, מאיפה הנשמה שלהם באה? מגבורה. ואילו הלל, מאיפה הנשמה שלו באה? מחסד. אז לכן שמאי מבין ומסתכל על כל דבר בקו הגבורה, ומוצא לזה מקורות והסמכתאות הלכתיים לקו של הגבורה. הלל הוא קו של חסד, אז הוא מוצא לכל דבר את הקו של החסד, לכן גם בשמות שלהם זה בולט. שמאי זה מלשון שמאי. מה התפקיד של שמאי? שהוא בא ועושה שמאות ומדידה מדויקת והערכה, כמה? בלי שפע. והלל, כמו הפסוק שאומר בהילו נעירי, כמו הילה שמאירה ומשפיעה ונותנת. זאת אומרת, ההבדלים בין חסד לגבורה ניכר בכל, בקו מחשבה, בשם, כמובן גם בדמות הפנים. אתה יכול לראות מיד על הפנים מי נראה חמור סבר ורציני והכל אצלו מאוד מדוקדק, ומי שופע נתינה, ואתה רואה מיד על הפנים שלו שהוא איתו אתה מיד תוכל לקבל כל דבר. אז אם אברהם ויצחק הם בעצם שני הפכים בהנהגה שלהם ובמהות שלהם, אז הם היו צריכים להיראות שונים לגמרי. ועל זה נאמר, מה עשה הקדוש ברוך הוא? מכיוון שיש כאן צורך, ברגע שהקדוש ברוך הוא ייצור את קלסטר פניו של יצחק דומה לאברהם, יהיה כאן חיבור הפכים. כי יצחק לא השתנה, יצחק נשאר יצחק, ואברהם נשאר אברהם. ולצור את קלסטר פניו של יצחק דומה לאברהם, זה שני הפכים. תאר לעצמך שאתה רואה אדם שהוא נראה אברהם, אבל בעצם הוא יצחק. זה הפכים ממש. זה לא מסתדר בטבע שהקדוש ברוך הוא יצר. ולכן הסגנון הוא כזה סגנון, מה עשה הקדוש ברוך הוא? עכשיו נראה מה באמת עשה הקדוש ברוך הוא. אז מה נוצר כאן בפועל ממש ביצירה הזו? מה קרה? מה שבעצם ביצירה, אז מה הוא היה יצחק? הוא היה חסד? או שהוא היה גבורה? מה הוא היה בסוף? אבל כשהקדוש ברוך הוא צר את פניו של יצחק דומה לאברהם, הוא רק עשה יצירה טכנית חיצונית. הוא כאילו אמר, מבפנים הוא יהיה גבורה והעטיפה שלו תהיה חסד. או שכמו שהבאנו קודם, חוכמת אדם תאיר פניו. הפנים, מה זה הפנים? הפנים זה המראה של הפנימיות, לכן קוראים לו פנים, כי הוא בעצם מראה על הפנימיות. אז אם הפנימיות שלו הוא גבורה ורואים אותו חסד בחוץ, אז מה, הוא עשה כאן קונפליקט? או שהקדוש ברוך הוא גילה פה משהו מעניין, שהגבורה של יצחק היא משתלבת עם החסד. וזה פה אנחנו צריכים להבין, יצחק נשאר גבורה, אבל גבורה כזו שהיא לא אנטי חסד, אלא גבורה שמשלימה את החסד. ופה אני צריך להבין איך זה יכול להיות. בוא נסביר מה זה גבורה, בוא נפשט את זה יותר. אוקיי, מצוין. בוא נסביר אולי קצת שיהיה יותר קל. בעצם הכיוון צריך להיות שבסופו של דבר הגבורה של יצחק לא יכולה, היא לא סותרת לחסד של אברהם, כי אם הקדוש ברוך הוא עושה את הפנים שלהם דומות, אז הם בעצם בסופו של דבר חייב להיות שאחד משלים את השני בצורה מעניינת.
מה?
התקללות מעניינת, ונראה עוד מעט מה זה. אבל לפני זה אולי נוסיף כמה מילים שמושגים שנאמרים ככה בפשטות, לתת להם קצת יותר, לפשט אותם קצת יותר. באותיות פשוטות. אם ניקח, הרי חסד, גבורה, תפארת, אילו מידות שקיימות בנפש, ומקורה מהספירות העליונות שקיימים בעולמות עליונים, וכל העולמות כולם, מה שמוכר כעשר ספירות. מה זה חסד? מה המושג של חסד? מה דורש חסד? ולמה חסד וגבורה הם הפכים? חסד מצד עצמו זה נטייה להשפיע ללא גבול. לתת בלי מעצור. לתת בלי חשבון. למי לתת? אין למי לתת. למי לא לתת? לכולם. אילו היה שולט חסד, לא היה מעצור אף פעם. מגיע לו, לא מגיע לו, אין מגיע ולא מגיע. המושג מגיע, המושג שווה, זה מושג של מדידה, זה מושג של כדאיות, זה מושג של הערכה. זה לא קיים בעולם החסד. חסד טוען, תן ותן ותן, אל תעצור אף פעם. זה היה אברהם אבינו, לתת בלי חשבון. תמיד. תמיד לתת בלי חשבון, ולכן אברהם אבינו נתן בלי חשבון. כל ערבי, כל מי שנכנס, הוא לא עשה חשבונות. כולם נכנסים, כולם מקבלים, תמיד, לא משנה מה יהיה, זה חסד. גבורה, מה אומר? בדיוק להפך. אל תיתן. לא לתת. אבל לא לתת בעקשנות, סתם לא לתת. גבורה זה לא רוע. כי לא לתת סתם זה רוע. גבורה אומר, אל תיתן אם לא מגיע. ואם אתה נותן, רק בדיוק כמה שמגיע. לא לתת אפילו לא פירור יותר, כי פירור יותר זה אומר, אתה נתת בלי חשבון, לא קיים. רק עם חשבון, ובדרך כלל, מכיוון שאם אתה מודד את האדם למשל, ואתה מודד את ההנהגה שלו, הרי אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. תמיד אתה תמצא את החיסרון שקיים, אמיתי. והחיסרון הזה דורש, אז תהיה מאוד מצומצם, אל תיתן, אין קרדיט. תן מה שמגיע עכשיו, אפילו לא טיפה יותר. זה אומר גבורה. חסד וגבורה בעצם לוחמים זה עם זה בהכל. שניהם טובים, שניהם מידות אלוקיות. אין כאן חליל הרוע, אבל כל אחד דורש בקיצוניות מוחלטת את הקו שלו. האמת של להיות תקוע עם קו אחד כזה, או זה או זה, זה בעיה מאוד גדולה. מאוד קשה לחיות בצורה כזו, מאוד קשה לנהל חיים עם סביבה בצורה כזו, כי אם אתה נותן בלי חשבון, אתה יכול גם, ניקח את זה בחינוך ילדים, אם תיתן בלי חשבון, אז יהיה מזה הרסנות מאוד מאוד גדולה. ומצד שני, אם תלך בקפדנות ובצמצום בלי חשבון, אז שוב גם אין מחיה, אז אתה חונק לגמרי. כמובן שצריך למצוא פה איזה איזון, והאיזון בדרך כלל בחסידות נקרא תפארת. לכן זה הולך במידות חסד, גבורה, תפארת. תפארת זה איזון. למה זה איזון? באיזון אמיתי, אני חייב לקחת בחשבון את שני הצדדים. כי לדוגמה, בדיון בבית הדין, אז ידוע שיש קו שאומר שהרב צריך ללכת לקו של פשרה. השתדל ללכת לקו של פשרה. מה אבל אומר פשרה? פשרה לא אומר שאחד משני הצדדים לא צודק. כי אם אני דוחה את אחד משניהם, אם אחד יוצא לא מרוצה, זה לא נקרא פשרה. פשרה זה נקרא ששניהם צריכים להתקפל ושניהם צריכים להיות מרוצים. מה זה תפארת? תפארת נקרא בשפה אחרת רחמים. מה זה נקרא רחמים? ברחמים אני לוקח בחשבון את שניהם. אני אומר ככה, חסד אתה צודק. מה אתה צודק? צריך לתת ולתת ולתת בלי חשבון, צודק 100%. גבורה אתה גם צודק. מה פה שאתה צודק? אתה טוען לא מגיע לו? אתה צודק, לא מגיע לו. אני מסכים איתך, לא מגיע לו. אבל רחמנות עליו. תן לו למרות שאתה צודק שלא מגיע לו. אז הרחמנות אומרת, אני לוקח בחשבון את הדין, אבל אני גם לוקח בחשבון את החסד, ואני עושה שילוב ביניהם במינון כזה מצד הרחמים. אנחנו כרגע אבל לא לומדים על קו התפארת, רק הזכרתי את זה לשלמות התמונה. אנחנו הסברנו את ההבדל בין אברהם ויצחק בקווים הופכיים. אברהם טוען חסד, יצחק טוען גבורה. אנחנו כצאצאים של שניהם מקבלים משניהם. מקבלים את החסד מאברהם, מקבלים את הגבורה מיצחק. הם העניקו בעצם לכל הדורות, כל אחד העניק את הצד שלו, ואז נוצר בסופו של דבר השילוב המושלם והמעניין. אנחנו היום לומדים אבל על השילוב שנוצר אצל יצחק עצמו. יצחק באישיות שלו, לא, אסור לתת לו, או זה לא יהיה נכון לתת לו דמות של איש גבורה וקפדן וכזה אדם שחמור פנים. באה התורה ואומרת לא, אברהם הוליד את יצחק. הגבורה של יצחק זה המשך של אברהם. מה הפירוש? איך זה מתיישב באותיות פשוטות? מה הפירוש זה המשך? באותיות פשוטות. אולי לפני שנראה באותיות פשוטות ניתן דוגמה מעניינת. יש לנו בתפילת העמידה, בתפילת 18, ברכה מעניינת שהיא יכולה להוות דוגמה לשילוב של ההפכים שאני הולך לדבר עליה כרגע. מצד אחד, הברכה הזו מדברת על השפע שכולנו מייחלים לו, על הטוב, למה כולנו מצפים שירד כל הזמן. ודאי למשיח מחכים, אבל ביום יום שאנחנו מחכים שיהיה אוכל, שיהיה פרנסה, למה מחכים שירד? שירד גשם, שירד מים. גשם זה הרי, המים זה הדבר החיוני, כן? באיזה ברכה אנחנו מזכירים את הגשם בתפילת העמידה? בברכה השנייה, משיב הרוח ומוריד הגשם. בברכה הזו אנחנו גם מזכירים עוד דבר נפלא של תחיית המתים שיהיה לעתיד לבוא, נכון? חיי מתים ברחמים רבים, זה באותו ברכה של משיב הרוח ומוריד הגשם. ואיך נקראת הברכה הזו? מהי ההתחלה? מה המילה הראשונה, השנייה של הברכה הזו? אתה גיבור, גבורה, חסד וגבורה. בברכת הגבורה נכנסו הנתינות הטובות ביותר. איך זה נקרא בגמרא? תפתחו מסכת ברכות. איך נקראת הברכה הזו השנייה בגמרא? מה הכינוי שלה? גבורות גשמים. כך קוראים לברכה הזו. הברכה של גבורות גשמים. גבורות גשמים הרי לכאורה זה הפכים. אם זה גשם, זה נתינה, זה חסד. אם זה גבורה, זה הפוך. פה נוצר השילוב. מה זאת אומרת? נתינת חסד בהתגברות. לתת את החסד בגבורה. גבורה מראה שאני נותן, אומר, בדין מגיע לו חסד. אני אתן לו חסד כי אני אגיע לסקנה שמגיע לו, ואז אני אתן את זה עם מתגבורת הרבה יותר גדולה. יצחק היה חסד בהתגלמותו עוד יותר מאברהם אבינו. הוא לקח את החסד של אברהם אבינו ונתן אותו בתגבורת ובגבורה ובעוצמה נפלאה. זה דמות מעניינת. מצד אחד הוא גבורה, הכל מגיע, והוא הסתובב ואמר מגיע, ואני אגלה לכם שכולם יש להם, ולכולם מגיע, ולכולם יהיה, ולכולם אני אתן. החסד שבא לידי ביטוי אצל יצחק, הוא היה בתגבורת ובהתגברות עוד יותר מאשר אצל אברהם אבינו במידה מסוימת. זה נקרא, מה עשה הקדוש ברוך הוא? חיבר הפכים, לקח את הדמות שבאישיות שלה היא דורשת גבורה, דין, צמצום, התחשבנות, שמאות, ואז מה היה צריך להיות אצל אדם כזה? שיא הסגירות ושיא הצמצום, והאדם הזה עם מה התעסק? לגלות את המים. המים בדרך כלל, למה זה משל? משל לחסד. הרי המים כתוב עליהם, מים יורדים ממקום גבוה למקום נמוך. מים זה תמיד דוגמה לחסד, לגשם, נתינה. אצל מי מוצאים בתורה התעסקות עם גילוי המים? אצל יצחק. זאת אומרת, היצחק הזה, זה כאן כתוב, שר קלסטר פניו של יצחק דומה לאברהם. והעידו הכל, אברהם הוליד את יצחק. מה זה והעידו? רבי כאן נותן דוגמה מעניינת, הוא אומר, עדות, בדרך כלל עדות, על מה נותנים עדות? הרי דבר שהוא גלוי וכולם רואים, לא צריך עדות, הרי כולם רואים את זה. אפילו דבר שיכול להתגלות בעתיד, אפשר לקבל עדות מאנשים שהם פסולים לעדות. יש מושג במסכת ראש השנה, לדוגמה, כשרוצים להעיד על קידוש החודש וכדומה, אז לפעמים שם כתוב שיש אפשרות לקבל עדות גם מכאלה אנשים שאולי במקרים אחרים לא נקבל את העדות מהם. למה פה כן נקבל את העדות מהם? הגמרא אומרת, מילתא דאבידא לאיגלויי לא משקרי אינשי. דבר שעתיד להתגלות, הרי אוטוטו מיד כולם יראו מתי היה ראש חודש. אנשים רוצים להביא מידע מתי בית דין קידש את החודש. מידע טכני, לספר. לא נבוא לבית הדין להעיד כדי ליצור את ראש חודש, אלא לספר, אחרי שבית הדין כבר קבע את ראש חודש, צריך לפזר מידע. יבואו לך שני אנשים, אומרים, אנחנו מספרים לך עכשיו כך וכך היה בחוץ. אתה צריך לדקדק אחריהם אם הם עדים כשרים או לא כשרים. הרי זה מקרה שאתה תוכל תוך שתי דקות לבדוק את המקרה. באיזה הזדמנות אני צריך גדר של עדות? בדבר שאין דרך לגלות את זה, זה דבר נסתר, ואני יכול להישען רק עליהם. זאת אומרת, על הדבר הנסתר אומרים עדות. באיזה הקשר אני אומר את זה? רש"י אומר, העידו הכל שיצחק הוא בן אברהם. מה זה העידו הכל? כולם אמרו, פה התגלו דברים נסתרים, פה התגלו דברים נעלמים, פה התגלה סוד אלוקי, פה התגלה דבר שהוא לא לפי הטבע, הוא לא לפי הכללים, פה התגלה משהו שהוא מעל הכללים. החיבור ההפכים הזה, זה הדבר שהתגלה בפרשת השבוע, שזה נקרא אברהם מוליד את יצחק. ולמה רואים את זה דווקא פה? למה זה נאמר דווקא פה? למה התורה לא כתבה את זה קודם לכן? כי דווקא פה, בפרשתנו, יש יותר סיבות שלכאורה לחשוב שאולי יצחק הוא לא בן אברהם. מדוע? מכיוון שהבן של יצחק, תולדות יצחק, הבן של יצחק, מי הוא היה? עשיו. עשיו ויעקב כמובן. עשיו, כתוב עליו, מבואר בפנימיות התורה, שהוא כמובן היה שייך לעולם הקליפה, לא לעולם הקדושה, אבל הוא נקרא גבורה של קליפה. על מה עשיו היה חי כל חייו? מה הוא קיבל, איזה ברכה הוא קיבל? על הרבך תחיה, הוא היה גבורה. לעומת ישמעאל כתוב, הוא נקרא חסד של קליפה, ועשיו נקרא גבורה של קליפה. ברגע שרואים שמיצחק יוצא עשיו, אז אם ממנו יוצא גבורה, אמנם יוצא בקליפה, אבל יצא גבורה, אז יותר מתאים לומר שיצחק הוא גבורה, כי הרי יוצא ממנו גבורה, אז הוא אנטי אברהם. דווקא פה כשרואים שאמנם יוצא ממנו גבורה, דווקא פה התורה מעידה, למרות שיוצא ממנו גבורה, ולמרות שהאישיות שלו גבורה, אבל הקדוש ברוך הוא צר את קלסתר פניו דומה לאברהם. לא לחשוב חלילה שיצחק הוא גבורה במובן השלילי, אלא עד הרבה הוא משלים את החסד, הוא מגלה את החסד. מה המסקנה? בואו ניקח לפחות מסקנה אחת מעשית מכל הדיון הזה. שהקדוש ברוך הוא רוצה שכולם יעידו שיצחק דומה לאברהם. הוא רוצה להשוות את הפנים של שניהם. עומדים לפניו, לפני הקדוש ברוך הוא, שתי אפשרויות. או לעשות את שניהם דומים ליצחק, או לעשות את שניהם דומים לאברהם. גם אם שניהם היו דומים ליצחק, אז גם היו רואים שהם דומים. מה עשה הקדוש ברוך הוא? עשה את שניהם דומים לאברהם. אמרנו קודם, אברהם הוא חסד ויצחק זה גבורה. כשעומד לפני אדם ברירה, לאיזה קו ללכת? קו של הגבורה או לקו של החסד? מה עשה הקדוש ברוך הוא? הוא לא צר את קלסתר פניו של אברהם דומה ליצחק. הוא לא הפך את אברהם אבינו, שהוא איש חסד, להיות דומה ליצחק בקו של גבורה. אלא להפך, כשיש לנו כאן בעיה ואנחנו רוצים ללכת לקו מסוים, מה עשה הקדוש ברוך הוא? צר קלסתר פניו של יצחק דומה לאברהם. זאת אומרת, כשיש לנו התלבטות לאיזה קו ללכת, לאיזה כיוון לבחור, ללכת לקו החסד. לקחת את האופי הגבורתי שלנו, לנווט אותה תמיד לקו החסד. החסד צריך לנצח. וזה רואים גם, הבאנו קודם את הברכה השנייה של 18, רואים את זה גם בברכה הראשונה של 18 בצורה מעניינת. מהי הברכה הראשונה של 18? איך היא פותחת? פותחת ברוך אתה השם אלוקינו, אלוקי אבותינו, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב. אז פתחנו באברהם, ביצחק ויעקב. סיימנו לא בברוך אתה השם מגן אברהם, יצחק ויעקב. סיימנו במגן אברהם. ולא סיימנו, לא הזכרנו את יצחק ולא הזכרנו את יעקב. למה? אז הגמרא במסכת ברכות עונה, שואל את השאלה הזו. למה? הרי בדרך כלל חתימת הברכה צריכה להיות דומה לפתיחת הברכה. אז אם בפתיחת הברכה יש לנו את שלושת האבות, אז למה בסיום, בחתימת הברכה, אין לנו את שלושת האבות? עונה הגמרא ואומרת, מכיוון שנאמר לאברהם אבינו, ונברכו בך, בך חותמים ולא באחרים. במילים אחרות, מה המשמעות? כשמגיעים לחתום, וכמו שאומרים, החתימה זה השורה האחרונה, אם אנחנו יוצאים לדרך, החתימה תמיד צריכה להיות מגן אברהם. לא להכניס בחתימה העניינים של גבורות, אלא תמיד לזכור את קו החסד. וזה בעצם המסר שרואים גם פה, שאפילו יצחק שהוא גבורה, צר קלסתר פניו דומה לאברהם. אם זה יהיה המסר שניקח לחיי היום יום, להגביר את החסד, את הנתינה ואת האהבה, אז גם אדם ש... כל אדם יש לו אופי כזה או אחר, גם אדם שהאופי שלו אולי קצת אופי יותר צמצום וגבורה ודין, יש פה את הכוח לנווט גם את זה ולהגביר את החסד עוד יותר על ידי האופי הזה.
חסד בגבורה.
חסד בגבורה. התגברות אחר.